שראינו פעם שעברה שהמהר"ל כאן בעצם בא ומשלים את כל המהלך של ברית בין הבתרים של המדרגה, החיזיון המיוחד שבו הקדוש ברוך הוא בוחר באברהם, מגדל את אברהם, מרומם אותו למדרגת צור חוצבתם, להיותו יסוד המתה של האומה, שכל הפרקים לפני כן בנו קומה על גבי קומה, וכאן מגיעים לסוף ברית בין הבתרים, ששם נאמר במראה, כן, תרדמה נופלת על אברהם, ואז נאמר ידוע תדע כי גר יהיה זרעך. וכאן בעצם אנחנו נתבעים לבירור, ההיסטוריה הייתה זקוקה לתהליך כל כך קשה, מלא שיבודים ועינויים, כדי להוביל את האומה למדרגה המיוחדת שאליה זכתה ביציאת מצרים.
שיעבוד עינוי וגירות שייכת בגלות מצרים, או זה משהו שמופיע גם בשאר הגלויות?
גם יכול להיות גם בשאר הגלויות, אבל כאן יש הבדל גדול, שבשאר הגלויות זה ודאי בא כאיזשהו תהליך של ניקוי מחטאים, לפני חטאינו גלינו בארצנו. כאן מדובר על תהליך לכתחילאי שהוא חלק מהעיצוב של בניית האומה הישראלית. כמו שאולי להסביר את הבירור כאן בפרק בצורה יותר מדויקת, כבר ראינו בפרקים הראשונים של הספר את התפקיד הגדול של העבדות, שהוא בא לחסום כל מיני כוחות חיים שטחיים, רדודים באומה הישראלית, ולאפשר תביעה של המדרגה של ה-600,000 של אומה כזאת שכל צידי החיים שלה הם כולם יונקים רק מהשגב הגדול של הצורה הנבדלת מן החומר. ראינו גם בפרק ג' את התפקיד הגדול של העינוי, שעל ידי הצורות שמתנגדות זו לזו, זה מה שמעמיק, מחדד, מעמיד את החיים על עומק הפנימי שלהם. השאלה שהמהר"ל כאן כבר מפרק ו' בעצם הוא פותח את השאלה הזאת, יש לשאול איך עולם הפוך, עולים למעלה ותחתונים למטה, ובפרק הזה כאן הוא סוגר את המעגל. היא באה לברר, לא, וכמו שגם זה גם דבר שביארנו בפרקים הראשונים, שיש כמובן העלאה במדרגה ממדרגת האבות למדרגת אומה שקורה בשם השם, שזה התהליך המיוחד שנוצר ביציאת מצרים. הבירור שהמהר"ל כאן מברר זה למה המעבר מתקופת האבות לתקופת האומה צריך לבוא בצורה מסובכת. זה נכון שיש כאן תביעה למדרגת חיים גדולה יותר, עליונה יותר, אבל האופי המסובך דרכה היא מופיעה של עבדות ככזאת שמדכא את כל צד חיים קטנוני, היה יכול גם להיות מובע בצורה בחירית, טובה, לכתחילאית, דרך הופעה של ענווה גדולה. אם הייתה בנו לכאורה ענווה גדולה של חוסר התעלות שלנו בכל מיני כוחות חיים, אלוהי חיים קטנוניים, באופי תרבותי סתמי קטנוני, וכל הזמן היינו תובעים רק את התביעה שלמה של 600,000, לא היינו בכלל, לא היה מתעורר בנו בכלל חשק לגלות אופי חיים בוסרי, בינוני, שנמצא באמצע, ומילא לא היינו בכלל זקוקים למהלך הקשה הזה של השיבוד שידכה בנו שאיפות חיים קטנוניות. אותו דבר, התהליך של העינוי, נכון שממנו מושגים דברים מאוד מאוד גדולים של העמידה של האדם על העצמיות שלו, הצורות מתפעלות זו מזו, מתחדדות זו על ידי זו, אבל גם זה יכול להיות מושג על דרך החיוב, על ידי העצמה של כוחות חיים פנימיים שקיימים בנו, על ידי גדלות הכרה עמוקה של מה אנו מחיינו, למה התהליכים האלה של המעבר מאבות לבנים, מיסודי האומה להופעה השלמה הרחבה של האומה, חייב להתגלות בצורה של עליונים למטה, בצורה שהיא מלאת מכאוב, מלאת ייסורים. וכמו שכבר ראינו פעם שעברה, שהמהר"ל מברר שכל הייסורים האלה וכל מה שעוד מעט נראה שיש בו גם איזה בחינה מסוימת אפילו של עונש, היא לא באה בהקשר רגיל של שכר ועונש, של ייסורים שבאו כאנישה על חטא בחירי קדום שהיה. כמו שהמהר"ל בירר, שהרי בכלל אחותי היה אברהם, כמו שחז"ל יאמרו בהמשך, גם לפי מדרשים אחרים שיגידו שזה היה שבטים, אבל לא משנה, זה היה בדורות קדומים, והנאנשים הם בכלל דורות שבויים אחר כך. אלא שבאמת כל התהליך שמתואר כאן הוא לא תהליך במושגים הפשוטים של שכר ועונש, אלא איזשהו תהליך מיוחד שמצידו גם, כמו שאמרנו פעם שעברה, גם העבירה, החטאים של אברהם, הם לא עבירה במשמעות הפשוטה של הדברים, של כשל מוסרי, אלא יותר חטא במשמעות של חיסרון, של מדרגת חיים חלקית שנמצאת במציאות שנתבק להתגדל. וגם העונש הוא מלא לא עונש של נקמה, של עשרת קוצים מן הקרים, אלא כמו שהמהר"ל אפילו ביאר, הוא עונש שיש זכות גדולה להיענש בו, שלכן הקדוש ברוך הוא דחה את העונש רק ליעקב שמיתתו שלמה, שעשיו וישמעאל לא יושבחו כתוצאה מהעונש הזה. זה עונש שתכליתו היא גר יהיה זרעך ויעבדו ויינו אותם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, שתפקידו להגדיל את החיים. מצד שני, אומר המהר"ל, זה גם לא ייסורים של אהבה. זאת אומרת, זה לא תהליך שכל כולו רק נועד לרומם את החיים, שאין בהם אף חיסרון, אלא רק לשחרר אותם מתלות שיש לכל מיני מערכות אחרות שעוטפות אותם, אלא כמו שחז"ל אומרים, יש כאן איזשהו חיסרון מסוים. יש כאן בעיה אמיתית שקיימת במציאות. אלא הבעיה הזאת, כמו שתיארנו פעם שעברה, היא לא בעיה בחירית שקשורה לאשמה מסוימת של אברהם, אלא כמו שהמהר"ל אומר, קשורה לחיסרון יסודי שמונח בתוך המציאות, שכביכול החטא הזה, הפרטי שחז"ל מתארים אותו כאן, הוא רק הביטוי, הסימפטום למדרגת החיים החסרה שבה הוא נמצא. שכמו שהמהר"ל כאן אומר, שאם החטא הזה לא היה, החטא אשר הוא בעצם, הוא קטן עכשיו יותר ויותר מן החטא הגדול שהוא במקרה, אבל על ידי החטא הקטן הזה רק היה אפשרות לחשוף את החיסרון היסודי שבו המציאות מציעה. גם אם זה לא היה משתקף בחיסרון הזה, זה היה יכול להשתקף גם בחיסרונות אחרים, ואולי בזה לכן חז"ל שמוצאים כל מיני חטאים שונים, הם לא חולקים ביניהם, אלא יותר אומרים, מחפשים את סימפטומים שמזהים עד כמה המציאות נמצאת באיזשהו מצב של חיסרון יסודי שקיים בתוך המציאות. מה שבעצם אומר שאם החיסרון הזה הוא לא חיסרון בחירי אלא חיסרון הווייתי, דווקא הדבר הזה אומר שהדרך היחידה לטפל בו היא לא על ידי תשובה בחירית אלא על ידי ייסורים אלוקיים. כמו שהזכרנו שההבדל בין תהליך בחירי של תשובה לבין תהליך של ייסורים הוא שייסורים הם קשורים לתנועה אלוקית שנקבעת בתוך המציאות. כמו שרבי ישוע אומר שהגאולה האחרונה תהיה גאולה שהקדוש ברוך הוא מעמיד עליהם מלך קשה כאמן והם חוזרים בתשובה, שזה כמו שהרב מסביר את דבריו באיגרת תשנ"ג, שזה לא נובע מתוך ייאוש של רבי ישוע שעם ישראל לא יזכה לחזור בתשובה, אלא אדרבה, זוהי גבורת הגבורות. זה מראה שמדובר כאן על תהליך של הוא עשנו ולא אנחנו. ייסורים, במשמעות הכי בסיסית שלהם אלה ייסורים, היא לא בהכרח דווקא דברים מזיקים וקשים שנוחתים על המציאות, אלא יותר הדגשת הפער בין המציאות כפי שהיא עכשיו לבין מה שהיא נתבעת להיות. מציאות כזאת היא שהיא שלמה, אין בה איסורים. מציאות חלקית כזאת היא שגם באמת היא לא מתועדת להיות שלמה, גם בה אין איסורים. לחתול מעולם לא מצינו שיש לו ייסורים, זה הטבע שבו הוא חי. כל מדרגת חיים שאין בה תביעה לגדלות, אז היא חיה את עצמה בצורה מאוד מאוד יציבה, בצורה מאוד מאוד מוגדרת. ייסורים זה תמיד שיש פער בין הרצוי לבין המצוי, שיש תביעת חיים עמוקה שדוחפת את המציאות למחוזות חדשים שאליה עדיין לא הסתגלה, והצד הגלוי שלה הוא עדיין לא חי את הדברים האלה. אז הפערים האלה הם באים לידי ביטוי דרך העובדה הזאת, אותה תחושה, אותה הכרה שהמציאות היא לא הגיעה למחוז חפצה, לא הגיעה למקומה, זה המדרגה שנקראת ייסורים. בהקשר המסוים הזה נכון לומר שעיקר ייסורים, אנחנו רואים שהמשך הפרק המהר"ל גם מטפל במקומות אחרים, אבל זה בעצם הסוגיה של הגירות ולא של העבדות והעינוי. כמו שהזכרנו בשם חלק מהמפרשים, לא זוכרים, הזכרנו את פעם שעברה או שהזכרנו את זה בעבר, שאנפי זכוני הרמב"ן מפסק את הפסוק גר יהיה זרחה בארץ עוליהם, בסוגריים ועבדום ועינו אותם, סגור סוגריים 400 שנה. שהרי העבדות והעינוי לא היו 400 שנה, הם היו 210 שנים, 86 שנים, אלא עיקר הפסוק מדבר על הגירות. ובזה הרמב"ן מסביר למה אין כאן, למה מאשימים את המצרים שעבדו את ישראל, הרי לכאורה זה הייתה גזרה אלוקית. הוא אומר, כל הגזרה הייתה רק על הגירות, עבדות ועינוי היא כבר קשורה להסתפחות נוספת של החיים, אבל עיקר הסוגיה זה הגירות. גירות הכוונה שהמציאות לא נמצאת במקומה הטבעי, שהמציאות לא נמצאת במקומה הטבעי, אז היא כל הזמן חשה את הזרות ואת חוסר הרוגע, חוסר המנוח במדרגת החיים הקודמת. גירות היא תמיד ביטוי של תהליך אלוקי, של מעורבות אלוקי שבא למציאות, לא תהליך שהמציאות מכוח עצמה מייצרת כלפי הדברים האלה, כי אם ככה זה לא היה בא בתהליך של של הייסורים האלה, בתהליך של דילוג, אלא כמעט כמעט המציאות הייתה מתקדמת לעבר מחוז חמצה. אבל מכיוון שכאן, כמו שאמרנו, החטא הוא לא חטא בחירי, שפתרונו הוא פתרון בחירי, תשובתי, אלא החטא הוא חיסרון יסודי שמונח בתוך המציאות, שהיא נמצאת במדרגת חיים חלקית, אז גם הפתרון שיבוא הוא על ידי מעורבות של תנועה אלוקית חדשה בתוך המציאות, שהיא מטבע הדברים יוצרת מתח, יוצרת ניגוד, יוצרת חוסר נייחות של המציאות, אלא טלטלה שהמציאות מונעת ממקום למקום, מה שמתגלה דרך הגירות הגדולה הזאת של 400 שנה. כמו שהזכרנו פעם שעברה, שבקומה הזאת, לכן אומר המהר"ל, כל החטאים של אברהם היו חטאים שהמחנה המשותף שלהם הוא האמונה. האמונה במשמעות, כמו שהמהר"ל כאן מרחיב לדבר, מה שכבר ראינו כבר בעבר בפרק ז', האמונה הכוונה שזה לא חיסרון בצד הכרתי שלו, איפה הכרה שלו נמצאת, אלא החיסרון, החיסרון הווייתי, איפה אחרים שלו נמצאים. זה ההבדל בין גדול העונה אמן יותר מן המברך, שהאמונה, כמו שאומר כאן המהר"ל, המאמין הוא אשר הוא יסוד קיום אמונתו, איך יהיה, רגע, סליחה, זה כי האדם יודע דבר בהשגתו, אותו ידיעה הזאת היא ידיעת האדם. מי שמאמין בו יתברך, זה שהוא מצד השם יתברך אשר מאמין בו. אז כל חיסרון של אמונה הוא חיסרון שבצורה יסודית קשור לזה שכל מדרגת החיים שלך היא נמצאת במצב חיים חלקי, כמו שהזכרנו בשם בעל העיקרים, שלכן אמונה היא לא מצווה, היא עובדה. אי אפשר להאשים את האדם למה הוא לא מאמין. אפשר לסבך את האמונה, כמו שמסביר בעל העיקרים, לסבך את המסורת, לא להטיל כל מיני ספקות שכליים שישבשו את האמונה הזאת, אבל עצם האמונה עצמה היא קשורה לעצם מדרגת החיים שבה עדיין מצא. וכל החטאים של אברהם לפי המדרגה הראשונה של הפרקן הם קשורים לעובדה הזאת שהוודאות של שם השם בקרבו היא שייכת למדרגת חיים חלקית, שמלא גם ההתנהגות שלו היא התנהגות שיש בה מן החולשה. החיסרון הראשון של שעשה נגרם תלמידי חכמים, כמו שאומר המהר"ל, היא אולי אצל אברהם הייתה מוצדקת, הוא חשש, ואדם שנמצא בסכנה צריך מאוד מאוד להשתדל ולמצוא כל מיני פתרונות כדי להתמודד עם הבעיה שלו. אבל אומר כאן המהר"ל, זה פחד שבא לא מתוך יציבות, כי אם היה בא מתוך עולם של יציבות, מתוך עולם של שלמות, אז הוא היה יודע מה כדי להתמודד במלחמה, לקחת רק את הדברים הראויים למלחמה, ולא את הדברים שתפקידם הוא תפקיד אחר. אז אנשי צבא שתפקידם להילחם, היה באמת אמור לגייס אותם למלחמה עם לוט. אנשי תלמידי חכמים, שהתפקיד שלהם, העניין שלהם, הוא החיזוק של הצד הרוחני, אותם היה משאיר במקום שלהם. אני רק במאמר מוסגר חייב לומר, לפי זוכני הרב צבי יהודה מנתיבות ישראל מזכיר, שכמובן כל זה בגלל שזה לא מלחמת מצווה. במלחמת מצווה, ודאי שכל התהליכים הם תהליכים אחרים לגמרי, שם היציאה שלנו למלחמה היא לא בגלל סיבות טכניות, איומים גופניים, שלזה צריכים לרכז את הכוחות המעשיים ואת הכוחות הרוחניים להפנות לצדים אחרים, אלא במלחמת מצווה ודאי חתן יוצא מחדרו וקלה מחופתה, ושם בעין משפט הוא אומר בצד שם וכל שכן תלמידי חכמים, כן, שוודאי שאז סוגיה היא סוגיה אחרת לגמרי. אבל במלחמה כאן שאתה מלחמת רשות, מלחמת שאברהם נכנס אליה מצד איומים מעשיים שהייתה, אז עצם זה שהוא עשה הנגריה בתלמידי חכמים, זה עצמו מעיד על העובדה הזאת שמדרגת אברהם היא מדרגה שאין בה את היציבות, אין בה את הנוכחות האלוקית שקבועה בה בצורה יציבה, שזה יותר סימפטום, זה לא חליל אחד פרירי של אברהם, זה חששות של אברהם שמעידים על זה שהמדרגה שלה היא לא מדרגה אלוקית. באותה מידה, הרי רק שנייה, באותה מידה גם החיסרון הנוסף של במה דקי רשנה, כמו שראינו, ודאי שבסוף של דבר הקדוש ברוך הוא אחר כך נותן לו גלם, אומר לו כך, גלם שולשת, מחזק אותו, משלים בו קומה שלמה, אבל עצם החששות האלה של במה דקי רשנה מראות שמדרגת החיים של אברהם היא לא מדרגת חיים שבצורה טבעית קשורה לתוכנית האלוקית, אלא יש איזשהו פער שקם בינה לבין התוכנית האלוקית. גם זה מבטא חוזר בהוויית החיים של אברהם. באותו דבר, החטא השלישי שלא הכניס גרים תחת כנפי השכינה, שהחטא הזה גם הוא חטא, כמו שאומר כאן המהר"ל, שקשור לחוסר האמון של אברהם בעצמו. אם אברהם היה מאמין בעצמו, היה מאמין באמת הגדולה שלו, היה מאמין בבשורה הגדולה של ונברכו בכלל כל משפחות האדמה, לא היה לאברהם חשש ביכולת לקחת את אותן אנשים שלקחו בשבי מארבעת המלכים, למרות שהם שייכים לתרבויות מסובכות מאוד, בעייתיות מאוד, אבל האמון, הוודאות של אברהם בגודל האלוקי שנמצא בקרבו, היה לו היה את את הרוגע הפשוט ביכולת שלו להכיל בקרבו את כל הקצוות שגם רחוקים ממנו. החששות של אברהם האלה שאמר את כך שאברהם בעצם לא מכניס את אותם גרים תחת כנפי השכינה, הם כולם ביטוי לעובדה הזאת שמדרגת הכי יסודית של אברהם היא לא שייכת אל מדרגת האמונה.
זה היה אמרנו יותר דווקא בפרק ו' שהוא לא האמין שהוא יסוד ומגן, אבל פה יותר המהר"ל מייחס את היחס של הגרים לאומות שהוא נותן להם מקום.
כן, אז הסברנו זה רק נשלים את הדברים, אני מתנה חזור להערה, שבעצם שלושת החיסרונות שקיימים כאן הם קשורים גם לתהליכים שהזכרנו פעם שעברה שיבנו תוך כדי כל התהליך של מכות מצרים, שיש את הצד הראשוני של עצם הגילוי האלוקי, מה שבשלושת המכות הראשונות תמיד הוזכר הביטוי לאמן תדע כי אני השם, שזה קשור לעצם ההכרה ברעיון האלוקי שאברהם אבינו עמד בחששות מולה, לא חי אותה בצורה ודאית, שזה בעצם חוסר האמון שלו בזה שהאמת שלו היא אמת שאף דבר לא יכול לתקוף אותה. זה דבר ראשון.
זה צורה נבדלת.
כן, דבר שני, שקומה נוספת שהתגלתה במכות השניים, בסדר המכות השניים של העדש, ששם ההתנסחות של התורה היא למען תדע כי אני השם בקרב הארץ. שהאמת הגדולה הזאת היא אמת שיש לה נוכחות במציאות, וזה החששות של אברהם של במה ידע כי ירשנה, של החיבור של הרעיון הגדול הזה ולבישת חיים לאומיים שלמים שיביאו את הדבר הזה. והקומה השלישית שהוזכרה באחר במכות האחרונות, למען תדע כי אין כהשם אלוקנו בקרב הארץ, שזה המלאות, השלמות, הטוטליות של שם השם, שאף דבר לא יכול להתנגד לשם השם. לא רק שאברהם קשור לרעיון אמיתי, לא רק שלרעיון האמיתי הזה יש לו את היכולת לחדור אל תוך המערכות הגיאופוליטיות העולמיות, אלא יותר מזה שבצורה אמיתית הוא יסוד הכל, והכל לא רק יסוד הכל אלא גם הכל מובל אליו, הכל נכלל בו. הוא מבטא את השלמות הגדולה הזאת שאין לאף מתנגדים. החששות של אברהם שלא הכניס את אותם גרים תחת כנפי השכינה נובע מתוך תחושה ש, או מחשבה שאולי עוד פעם היא לא אשמה של אברהם, היא אולי תיאור של המציאות, שלא כל המציאות כולה היא תואמת את הרעיון הגדול של אברהם. משם הבאו חשות של אברהם, אבל הם עצמם מבטאים את העובדה שהמציאות עדיין לא בשלה, עדיין לא מספיק מלאת מדרגה של אלוקות, שהדרך היחידה עכשיו לראות את הדברים האלה זה לא על ידי פעולות בחיריות של אברהם ושל בניו ושל כל מיני תהליכים מודעים, לימודיים שהבנים שלו יעברו, אלא זה מזקיק בחימה גדולה שפוך עליכם, נגלה עליהם מלך המלכים, מלכים הקדוש ברוך הוא גאלם, התגלות אלוקית שחלק מההגדרה שלה אבל זה שהיא מלאה בפערים בין עומק החיים, תביעות החיים, לבין הצד הגלו של החיים, מה שמתגלה דרך כל היסורים הגדולים האלה של הגירות הגדולה הזאת. בסדר?
זה מה שהכוונה היה נותן כוח ביד לאומות המתנגדים לישראל, שהוא לא...
איפה? לא, זה במודע הבא, לא, אתה רץ קדימה.
למה רץ קדימה?
לא, זה פירוש שני שלישי. אני עד עכשיו כמה שדיברתי, זה עד עמוד, עד וו עמוד א', עד עוד יש לפרש.
אבל לא מסברת שם שלושת הדעות, פה לא...
פה הנה יש שלושת הדעות כאן. דיברתי על שלושת הדעות בנוני עמוד הראשונה ועמוד השנייה.
וזה פה...
יש, עוד רגע נראה, שלוש קומות, ארבע קומות אפילו, שבהם המהר"ל חוזר את כל הדעות האלה לסביר אותם מחדש. כל זה הקומה הראשונה, שהיא קשורה לחיסרון יסודי, בלתי בחירי שקם בתוך המציאות, שבסופו של דבר מראה עד כמה המציאות היא רחוקה מהאלוקי, כפי שמבוטא כסימפטום בחששות של אברהם, שאולי עם חששות מאוד מאוד צדקות כל הדלקי לא נמצא בהם, והמענה להם דורש נוכחות אלוקית, לא פעולות בחיריות, שהדבר הזה משמעותו היא שהקדוש ברוך הוא מעמיד עליהם מלך קשה, משמעותו היא האיסורים, הגירות הגדולה שהמציאות צריכה לעבור. אבל כאן המהר"ל מקדם אותנו לשלב נוסף, לא רק גירות אתה במצרים, שזה רק משהו, איסורים מאוד מאוד מזעריים, ראשוניים, שהמציאות לא נמצאת במקומה טבעילה, אלא היה גם עבדות גדולה במצרים. עבדות כזאת היא שמצידה התרבות הישראלית הייתה זקוקה להשתעבד ולהישקע בתוך התרבות המצרית. שהדבר הזה כבר מתחיל להוביל לאיזושהי קומה גלויה יותר, בחירית, שעוד פעם, הנקודה שבה היא לא הבחירית שבה, אלא איך החיסרון היסודי משתקף בה, אבל שזה בסופו של דבר, כמו שהמהר"ל כאן אומר, הכישלונות שיש במצב מסוים בחירי של אברהם, הם סיבכו את העניינים. אצל אברהם זה התגלה כחוט השערה, כמו שאומר המהר"ל, משאירים פעם שעברה, אפילו גם החוט השערה הזה היה בטל באישיות הכללית של אברהם, שאפילו לא נכון לכנות את הדבר הזה כחטא. אבל סוף סוף ההתנהגות הזו של אברהם במהלך הדורות שהזרע לאט לאט הולך ומגיע לענפים, זה כבר מתגלה כאיזה משהו מסובך יותר שזוקק מעבר לגירות, גם זוקק כדי שהוא תהליך קשה יותר, חריף יותר של העבדות שתבוא לזכר את הדברים. אבל זה אני כבר מדגיש, הקומה הזאת של העבדות, המהר"ל בכתב יד כותב מפורש, מכל מקום לא היה נמצא זה באברהם, היו תמיד בניו עומדים במעלה העליונה. כמו שהוא היה עומד במעלה העליונה. זאת אומרת, הקומה השנייה שעכשיו המהר"ל ידבר על הפרק מלבד, היא כבר קשורה לאיזושהי התנוצצות של סטייה כחוט השערה שקיימת באברהם, שהיא זאת שבסך שבר במהלך הדורות יוצרת ציבור גדול, שמעבר לגירות יש גם עבדות, יש גם איזשהו תהליכים קשים יותר, שבהם לא רק שעם ישראל מחפש את עצמו, שזה ייסורי הגירות, אלא שגם המצרים שולטים על עם ישראל. זה המהר"ל כאן מסביר דרך הסברה חדשה. אומר המהר"ל, ככה הוא מתחיל כאן, עוד יש לפרש טעם חיים של כל אחד בעל תטעם, למה אומרים זרו לשעיבוד דווקא, ולא נועש אחר רק בשעיבוד, כן, הכוונה כאן היא לא רק הגירות, אלא גם עכשיו שעיבוד שבו אומה אחרת שולטת עליהם. והיסוד שאותה המהר"ל כאן מסביר בכל הקומה הזאת כאן, שזה בעצם בעמוד נ"ו נ"ז, זה בעצם שכל החטאים של אברהם קשורים לחוסר איזון נכון שקיים בין הצד הנבדל, האיכותי של החיים, לבין הפריפריה של החיים. זה מתגלה גם בתוך המערכת הקיבוצית של אברהם, מתגלה בעולם הנפש של אברהם, ומתגלה במרחב האוניברסלי שאליו אברהם שייך. כוונת הדברים, ואולי הדברים מובלטים מהתחלה דרך החטא הראשון של עשה נגרם את עמדי חכמים, אומר המהר"ל, החטא של עשה נגרם את עמדי חכמים הוא לא חטא רק באמונה, שמראה חוסר יציבות של אברהם, חוסר רוגע של אברהם, אלא הוא חטא באמת כלפי מדרגת את עמדי חכמים. אומר כאן המהר"ל, לפחר חאוי שלא יהיה שום שיבוד על עמדי חכמים, אשר יש להם שכל נבדל. וזה שאמרו חכמים בראית, אל תקרא חרות על הלכות אל החירות, שכל העוסק בדברי תורה נקרא בן חורים. כן, מבנה ציבורי שלם הוא מבנה ציבורי כזה שנותן הרבה הרבה מקום לכל הפיקי החיים, לכל סגנונות החיים, לכל הכישרונות, לכל המקצועות, אבל ביסוד החברה הציבורית הזאת חייבת לעמוד אותם אנשים שהם שייכים אל התכלית, אל המגמה של כל הציבוריות הזאת. הם נושאים את החירות של החברה בזה שהם מגלים את התוך הפנימי שלה, את המהות שלה. ולכן חברה שלמה חייבת להיות בנויה מהרבה אנשי מעשה שעסוקים בכל מפעלי החיים, אבל שיש גם מקום לאותם אנשי רוח שכל הזמן מזכירים לחברה הזאת את הבשורה שלה, את המהות שלה. אם אנשי הרוח שמעצבים את התרבות, שהם מורים את הדרך לכל החברה, אם הם יאבדו את המיקום המרכזי שלהם בתוך החברה, החברה הזאת היא לאט לאט תשקע, היא לאט לאט תתעסק בכל המכניזם של ההסתרדות שלה, של צרכי הקיום המיידים שלה, אבל תשכח את מגמתה, תשכח את המהות שלה, תשכח את צדקת הקיום שלמנה הכל קיים. לכן במרכז חברה, כדי שכל החברה תהיה חירותית, צריך שאנשי הרוח שבה יהיו חירותיים, יהיו כאלה שלא נכון לומר שכל צדקת קיומם זה רק בגלל שהם נותנים, משרתים איזושהי פונקציה מעשית כלפי כל מיני תפקידים אחרים שנמצאים בתוך החברה הזאת, אלא הם נושא הדגל, הם הבשורה. אם הם בני חורים, הם מציגים את הקומה הנבדלת, כל החברה הופכת להיות חברה חירותית. אבל חברה כזאת היא שתלמידי החכמים שבה עושים בהם הנגריה, ועוד פעם אנחנו מדגישים, הנגריה זה לא שהם מרצונם שייכים אל החזון הגדול של האומה, אלא הנגריה זה גם כפשוט המשון עבדים, הם הופכים להיות משרתים של החברה. הטעות הזאת היא של אברהם, אם כי עוד פעם, היה לה סיבות מוצדקות, אנחנו הכל מתחיל מתוך איזשהו חטא גם שהוא קצת הכרחי, פיקוח הנפש של מלחמה, אבל היא מראה על איזשהו חוסר איזון שקיים בין מרכז הרוח באומה לבין הפריפריות המעשיות שלה. הדבר הזה, אם אתם זוכרים, זה היסוד שאחר כך ביציאת מצרים יצריך את העבדות. כל תפקיד העבדות, כמו שתיארנו אותו בפרק ד', הוא מגמתו היא ליצור מצב כזה שבו הצורה של האומה הישראלית היא לא תהיה צורה ששקועה בחומר כמו התרבות הכנענית, שכל העולם הרוחני הוא עולם כזה שנועד רק לספק, ליצור עניין, ליצור איזושהי תרבות פנאי למערכות החיים החומרניות הרדודות שנמצאות בתוך החברה, אלא הוא יהיה העצמאי שעומד לפני עצמו. ובשביל זה, כמו שאמרה לי, תהיה שם מצליחים את כל המנגנון הזה של העבדות, כדי שלא ייתן למערכות החיים התרבותיים שלנו איזשהו נורמליות בפני עצמם, והם יהיו מבינים שכל מקום יניקתם הוא רק מהצד הפסגתי הרדיקלי הגבוה. אשריכם ישראל, מה שהזכיר שמה, שבשעה שאתם עושים רצונו של מקום אתם עולים על המעלה, ואם אתם טיפה יורדים מהשגב שלכם אז אתם נמסרים בדלי גללי ממצל של בימה שפלה. אתם מאבדים את כל הבשורה הגדולה שאותם אתם מביאים לבשר בעולם, שהרוח לא משרת את החומר, אלא בדיוק הפוך. החומר, הכלכלה, הביטחון, כל הדברים האלה דברים נפלאים מאוד, אבל ככאלה שנושאים את הרעיון הגדול, זה הבשורה שעם ישראל בא לבשר בעולם. ואם בגרעין חסרה האיזון הנכון בין המרכזיות והעצמות של הרוח לבין כל הדברים האחרים, אז בבניו זה חייב להתגלות בתור תהליך גדול של שעיבוד שהם צריכים לעבור כדי לחדל בצורה בהירה מאוד שאין אף מדרגת חיים נורמלית סתמית שעומדת בפני עצמה, אלא הכל מותנה רק בסגב של החירות העליונה. הדבר הזה משתקף במערכת החברתית של אברהם, שעשה הנגב דרך החמים, שהתפיל את המרכז הרוח אל הצדדים המשניים, אל הכלים של אחים. זה משתקף גם, אני מדלג לרגע לפירוש השלישי, בזה שהוא לא הכניס גרים תחת כתפי השכינה, שזה כבר המבט האוניברסלי של אברהם, של חוסר נתינת מרכזיות לישראל לפני עמים. זה שהוא לא מכניס גרים תחת כתפי השכינה, זה בעצם אומר שהוא נותן יותר מתי מקום לחיצוניים, ועם ישראל הוא עם חשוב, עם המשורה גדולה, אבל בסופו של דבר הוא לא המרכז ונברכו בך כל משפחות האדמה. אז כמו שהמבנה החברתי של אברהם הוא קצת מקעה את מרכזיות אנשי הרוח אל מול כל המפעלים האחרים של האומה, ככה גם בתפיסה העולמית של אברהם הוא מקעה את מרכזיות תוך הנחים הישראלי על פני כל התרבויות האחרות שנמצאות מסביב, מה שיוצר לאברהם היסוסים וחוסר קירוב גרים תחת כפי השכינה, חוסר הכרה שכולם מסתובבים סביב המרכז אחד שהוא נחשב המרכז הישראלי. ואותו דבר כמו שאמר כאן המהר"ל, זה גם החולשה בעולם הנפש הפנימי של אברהם, בפרופורציות, בחלקי הנפש שלו, בין הכוח האמוני שבו לבין הכרות הכי מגלויות שלו. שגם בנפש של האדם זה וגם אותה סוגיה בדיוק, יש באדם הרבה כישרונות, יש באדם הרבה חושים, הרבה כוחות נפש שקיים בתוך האדם, אבל על גביהם עולה הנקודה היסודית שהיא הנקודה אלוקית, שהיא נקודה שבאה ממנו ולא ממנו, שהיא לא קשורה למימוש של האישיות שלי, אלא קשורה לחלק אלוק הממל שנמצא בקרבי. והשאלה עד כמה אברהם נותן מקום לחלק אלוק, אני מדבר בצורה כל כך זועקת, אנחנו צריכים מה נורא המקום הזה אברהם, הכל כמובן כחוט השערה, אין לנו בכלל הבנה בכלל במדרגה הנקדה של אברהם, אבל במדרגה הגדולה, העליונה של אברהם, כחוט השערה כן יש מקום לזהות בה שביחס לאיזון המדויק שהיה צריך להיות קיים בין נטיית האמונה, שזה הצד האלוקי שבא לאברהם, שהוא עומד במרכז וכל הכוחות החיים האחרים של השכל והרגש הם תפלים, משרתים את הדבר הזה, באמירה של אברהם במה ידע כי הרשנה, שנותן קצת טיפה בצורה מזרית, טיפה יותר מדי מקום לשכל על פני האמונה, אז זה בעצם אותו חטא של, שהוא הזכר מקודם, שהוא גם נותן טיפה מקום למדרגת הרוח באומה על פני הכוחות המעשים של האומה, או למדרגת החיים הישראלית בפירוש השלישי על פני כל תפקיד אומות העולם, שהמרכז הופך להיות משני או קצת מאבד את המרכזיות שלו ביחס לכל מערכות דרכים אחרות שתפקידם להביע את הדברים, לשרת את הדברים, לעזור לדברים. אז היסוד של הדברים מתחיל באמירה במה ידע כי הרשנה, בחוסר נתינת המרכזיות ממנו לאלוקי שנמצא באברהם על פני הכרות הגלויות שהם נועדו לשרת, להביע, לעזור למדרגה הזאת להתגלות. זה בעצם החטא המשותף של שלושת הדברים האלה, שמשהו תובע במהלך הדורות הוא תובע לכן לא רק גירות גדולה שעם ישראל צריך לעבור, דיינו תנועה אלוקית שתגדיל את המציאות, אלא זוכר גם שזה יעבור בצורה של עבדות, בצורה כזאת היא של לסדר מחדש את הפרופורציות בין הפריפריה לבין המרכז, בין הכלים לבין המהות, שלכן כל גילוי חיים ראשוני שבא לידי ביטוי הוא ישר ידוכה. נסביר את הדברים רק שנייה בצורה מדויקת יותר. זה בעצם גם הסיבה שזה בא בצורה, זה קשור למה שטען קודם, שכל האיסורים באים בצורה אלוקית ולא בצורה בחירית, שזה הבדל בין תשובה לבין איסורים, וגם זה נכון אותו דבר עכשיו בהקשר של העבדות, שהיה מקום שאברהם ישוב על הדברים האלה בתשובה ויחזק את הדברים וייצור איזונים חדשים לדברים האלה, אבל הוא התברר דווקא בגלל שהחטא של אברהם הוא חטא לא באמת בחירי, אלא חטא הכרחי, מתברר שבצורה אמיתית ליצור את האיזון הנכון בין החלקים השונים שבאורגן החי של האומה, זה לא דבר שבני אדם יכולים בדל שפת שכליהם לקבע את האיזונים האלה. זה לא איזונים מלאכותיים שבני אדם עושים. זה יצירה אלוקית, זה דבר שכל כולו צריך לבוא מלמעלה למטה. הטבעה אלוקית שתחולל ותסדר את האיזונים הנכונים. אם האומה הישראלית הייתה האומה שהיא רק אומה של רוח, אחים היו קלים. היינו מוותרים על כל כישרונות החיים הגילויים, היינו מוותרים על כל כישרונות המעשיים שלנו, ואז היינו חיים רק חיי רוח. אבל לכיוון שהאומה הישראלית יש לה בשורה אדירה מאוד, מיוחדת מאוד, של רקיע והר עד אנשקי הדדה, של חיבור שמיים וארץ, אז החיבור המדויק משמיים לארץ הוא חיבור שלא מחשבות האדם יקבעו את המינונים הנכונים שבו. זה משהו שהוא חייב להיות אורגני, חייב להיות אלוקי, ולכן כולו בא מתהליכים אלוקיים שבאים מלמעלה למטה, דרך המנגנון המיוחד הזה של העבדות, שבאה לאומה הישראלית שבונה ומסדרת, מחדש את הדברים. זה חיסרון לכן יסודי שקם באברהם, כל עוד הוא אדם פרטי, כל אותו אדם שקשור, שהבחירה שלו היא זו שמובילה אותו, שבצורה יסודית הוא לא יצליח ליצור את האיזונים בנפש שלו ובאומה שלו ובעולמיות. רק תהליכים אלוקיים הם אלה שיבנו, יכוננו את הדברים האלה, שבזה הדילוג מפרט לאומה הוא לא דילוג כמותי מיחיד ל-600,000, אלא כמו שהרב כותב באורות התחייה, זה העתקה ממדרגת חיים שבה הבחירה היא זאת שעומד במרכז, למדרגת חיים אחרת שבה היצירה האלוקית, התנועות האלוקיות, הצדדים האינסטינקטיביים הם אלה שעומדים במרכז. זה המהפכה הגדולה שאברהם לכן לא בצורה טבעית מתפתח לאומה, אלא הכל נעשה דרך מנגנון אלוקי של עבדות.
יחס בין האמונה לשאר הכוחות זה יחס בין 8-7?
כן, אפשר להגיד דבר, אני את האמת דווקא הייתי יותר בהקשר למשל זה נוח יותר לומר שבין השבע לבין השש, קודם כל שש זה כלי החיים החיצוניים ושבע זה המהות הפנימית שנמצאת בהם. מדרגה של 8 היא עוד מדרגה נוספת שקשורה דווקא למשהו כזה שניסי, משהו כזה שפורס מעל המציאות. אנחנו דווקא מדברים כן על קדושה בונה, קדושה כזאת שנמצאת בתוך המציאות עצמה, אבל עיקרה היא לא בצדדים, במעטפות של החיים, שזה לתת מקום לרגש ולשכל וכל דברים אחרים, אלא בתוך הפנימי שמלבה אותם. כמו שבאומה, עיקר הערך של האומה הוא במהות שמתגלה דרכה, שמלא מצד בניית סדרי החיים של האומה, היא תבנית במצורה נכונה על ידי המנגנון הזה של העבדות, שידע, שיקבע באומה את ה... לא ייתן יחס עצמי לכל מיני מדרגות ביניים שיוצאות באמצע, אלא הכל תפה לגמרי כלפי הנקודה המהותית. הדבר הזה גם מתגלה, מכאן אנחנו אומרים לבירוש השלישי של המהר"ל, למצב יותר מסובך שהתגלה במצרים, זה לא רק העבדות והעינוי, הגירות והעבדות שהיו במצרים, אלא הקומה השלישית הייתה גם העינוי. עינוי זה כבר משהו הרבה 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 יותר מסובך. זה לא רק שהתרבות המצרית מדכאת את כוחות החיים הישראלים, אלא היא ממש נלחמת איתם, מדכאה אותם. אתם זוכרים, הזכרנו בפרק ג' שהעבדות היא פונה כלפי הקומות החומריים שלנו, הגוף הלאומי שלנו. מה שהסברנו עכשיו, שבאים לרכך אותם, לסדר אותם בצורה נכונה, מול הנקודה העליונה. מה שאמרה שם, הזכיר את המשל עם הרועה שמוציא את העובר ממי אמו. אבל העינוי הוא קשור אל המנגנון של הצורה של האומה, אל הבשורה הרוחנית של האומה, שאז הזכרנו שהיא עוד יש לנו אותה מורשת לנו מאבותינו. האיסורים שבאים על העינוי הם כבר קשורים לחטא שקשור לתוכן הרוחני של אברהם. מה שיוצר את העינויים הגדולים שמזקיקים שהאומה הישראלית תעמוד על עמדתה הרוחנית, היא יעשה דווקא על ידי ההתנגדות שקיימת בין מצרים לבינה, שהתביאו אותה להכיר מה היא ומה חיה, או במיוחד שהבירור שלה יעשה על ידי הסרת סיגים בצורה מאוד מאוד כואבת, בצורה מאוד מאוד חדה, ולא על ידי התעצמות עצמית פנימית של הדברים. אז זה המהר"ל בעמוד נ"ח קושר לחטא שקשור כבר לאברהם מצד התכונה הרוחנית של אברהם, שתכונת החסד של אברהם היא תכונה שבהכרח מתלווים אל ההשיגים. כמו שמבאר המהר"ל, ששלמות החיים היא במדרגת השלוש, כן, החוט המשולש לא במראין עתיק, שיש בו את התזה ואת האנטיתזה ואת הסינתזה, או שיש בו את הגילוי החיים המיוחד של פרט אחד ואת הופכו, ואת היכולת לאחד את כל הדברים לכלל תמונת חיים שלמה. המדרגה שאברהם אבינו היה נמצא בה היא מדרגה עליונה מאוד, נשגבה מאוד. מתי יגיעו מעשינו למעשה אבותינו אברהם יצחק ויעקב? אבל הוא אומר כאן המהר"ל, עצם זה שסוף סוף אברהם מגלה גילוי מיוחד בתוך תוכן החיים הישראלי, מגלה את בחינת החסד, זה עצמו מחייב שבתוך הדבר הזה יש שלושה סיגים שיצטרפו לדבר הזה. סיג ראשון זה העובדה הזאת שהחסד, שהוא מתבטא בצורה עצמאית, אז הוא מתבטא בצורה קיצונית, בצורה כזאת שיש בו יותר מדי חסד, כי הוא אין לו את הנאמנות לכוחות אחים אחרים. סיג שני שקיים בחסד הוא שאין לו את המידה ההופכית לו שהיא מידת הדין, מידת הגבורה. סיג שלישי שקיים בחסד שאין לו את המגמה המאחדת שעוטפת את החסד ואת הגבורה שהיא הצד השלישי של המטבע. צריך להדגיש החיסרון הזה שגם כאן באברהם, גם אצל יצחק וגם אצל יעקב קיימים אותם שלושה חיסרונות, שכל אחד חסר לו את הצדדים האחרים שקיימים, אבל היסוד לכל זה אברהם, אז המדרש כאן מתאר את הכל דרך אברהם. למה ברגע שגילוי חיים אלוקי מתגלה באישיות מסוימת, אז בהכרח מצלבים אליה סיגים, בעצם זה שהיא מסוימת. כמו שרק להדגיש, המהר"ל כאן אומר, כל זה להפוך ממשה רבנו. משה רבנו, אם שהיה יחיד, אבל הוא באמת, משה רבנו באמת, כן, לא היה בו, באמת, כן, אבל משה שהוא היה יחיד ולא היה כמוהו, זה לא קשה שהוא באמת שלם לגמרי. למה אומר המהר"ל? לא בזכות משה, כי משה לא היה אחד מן אבות, היה אדם פרטי, הוא מצטרף אל שאר הפרטים. משה, אמנם זה גילוי חיים מיוחד, אבל שחי כבר בתקופה, במדרגת חיים כזאת, שכבר יש אומה. ומשה יש לו לכן את תכונת הענווה הזאת, שהוא בטל כלפי אומה. אז כל מה שקיים במשה זה לא מכוח עצמו, אלא מכוח האומה שאותו הוא חי. מה שמשה, שהקדוש הוא מציע לו, שאניחה לי ואכלם ואוסר אותך לגוי גדול, אז משה אומר, ואם אין, מכן לך מספרך שכתבת, אני מאבד בזה את כל העוצמה שלי, כל העוצמה שלי היא מצד מה שאני, בענווה שלי, בהתבטלות שלי, משקף את עומר החיים הישראלי. אבל כגילוי חיים פרטי, שזה עדיין היה במדרגת האבות, יש משהו מבונה שגם התוכן הרוחני שבו הוא תמיד יהיה בו, עוד פעם, את החיסרון שהתוכן העצמי שלו מבוטא בצורה קיצונית, שהוא חסר את הצד ההופכי לו, ושהוא חסר את השארת השכינה האחדותית שמאחדת את הכל בקרבו. אומר המהר"ל, אלו הם בעצם שלושת החסרונות שכאן המדרש מסביר, כמו שהזכרנו קודם, שלושת הדעות בחסרון של אברהם. כי החסרון שמה שאברהם עושה, הנגיעה בתלמידי חכמים, היא מבטאת חסרון של מידת החסד, כפי שהיא מבטאת בצורה הרדיקלית שלה, הקיצונית שלה. חסד, לעומת דין, זה התביעה לראות איך הכל אחדותי, לראות איך הכל נכלל תחת מגמה שבאה להפוך את הכל להיות אחד. היא תביעת חיים כזאת שבצורה אמיתית מבטאת את העולם חסד ייבנה, מבטאת את השאיפה הגדולה להטיב עם הכל, להיות שייך אל הכל, לקרוא בשם השם לכל. זו שאיפה שמצד עצמה היא נפלאה מאוד, נשגבה מאוד. אבל לחסד יש גם חיסרון, שחסד מופיע בצורה קיצונית מאוד, כמו שבסורי הראיות נאמר חסד הוא, שיש כאן עירוי, חיבור יותר מדי קיצוני, אז הוא לא נותן מקום לשונות גם, הוא לא נותן מקום לדרגתיות של המציאות. מה שבעצם החסד הזה יוצר, הוא בולע את כל הדרגתיות של המציאות בקרבו. ושאברהם בא עם הבשורה הגדולה הזאת של, שאותה הוא בא להנחיל לעולם, החיסרון שבה זה שהוא, כמו שאומר כאן המהר"ל, שהוא עושה הנהגה מתלמידי חכמים, זה שהוא לא נותן, לא נותן מקום לכל מיני מדרגות ביניים במציאות. אין הדרגה במציאות של דבר שהוא קומה ראשונה, קומה שנייה, קומה שלישית, יש תלמידי חכמים, יש אנשים אחרים שהם שייכים לפעולות יותר מעשיות, שיש את מגמת החסד במציאות, אז הכל הופך להיות אחיד, הכל הופך להיות שווה. כמובן שאצל אברהם הכל התגלה כחוט השערה, זה לא כמו שהרב כמה קודם מדבר על מחלות נוראיות שהיו בהיסטוריה שהופיעו את מידת החסד בצורה כזאת שהם הרסו את כל הדרגתיות של המציאות. זה אצל אברהם זה התגלה רק בצורה מזרית מאוד, אבל זה דבר שמשקף את העובדה הזאת שעניינו של החסד, הרצון להטיב לכל ולא, כמו שהרב כותב, עצמות החפץ של להיות טוב לכל, בלא הבדל בכמות הנתבים ואיכותו של הטוב, של הרצון להטיב לכולם, הוא לפעמים יוצר מצב כזה שהוא מאבד את המדרג במציאות ואת ההבחנה בין תלמידי חכמים, בין ישראל לבין העמים, בין קומות גבוהות יותר לקומות נמוכות יותר. זה חיסרון אחד שכאן בחסד שהוא קיצוני מדי. חיסרון, כן.
לא, לא מבין את החסד, הוא רוצה להיטיב לכל, לא גורם כולם להתחילים. הוא רוצה להשפיע על כולם טוב.
מלא מתבונן, הוא מלא מתבונן על כולם מתוך המידה אחת. השאלה היא מה מידת ההתבוננות של העולם. מבחינתו גם המלאק וגם הרשע הכי גדול וגם הבנאדם שמצא באמצע הם כולם שווים בעיניו, כי יש לו חפץ הטבה אינסופי ללא גבולות. אז כל דבר במציאות, וזה נפלא וזה אמיתי מאוד, אנחנו לא באים חלילה לחסום את נטיית החסד הזאת, אבל אנחנו רק מבינים שמבחינה תפעולית היא זקוקה להשלמה עם כוחות חיים אחרים, כי אלה שלעצמה בסופו של דבר יכולה ליצור טשטוש במדרגות תהליכים טובים שכבר קיימים בתוך המציאות, שיש אנשים שמתקדמים יותר ויש תביעות התגדלות אותה שקיימים בתוך המציאות. והוא באיזשהו מקום, מכיוון אולי עוד מעט נראה זה יותר דרך החיסרון השני של הדברים, זה באיזשהו מקום לא מותיר מקום לתהליך של התקדמות של המציאות, כי בסופו של דבר הוא מקבל את כל המציאות כפי שהיא, הוא מכיר את הגודל העצום שקיים בה, ואפילו בנקודות הכי מסובכות שבה ואפילו רחוקות שקיימות בה הוא מעריץ את הכל, אז אין לו אף תביעה של עילוי של המציאות. מה שמידת הדין, כל כוחה, עוד רגע נסביר את זה יותר, היא בתביעת העילוי במציאות, וזה שהיא לא מבטרת למציאות, כי היא לא מתבלבלת, היא יודעת שיש קומות יותר מתקדמות, יש קודמות יותר ראשוניות, ויש בה מלא איזה מדרג כזה שבסופו של דבר מציד את החיים קדימה.
דין אולי טוב את זה בצורה יותר ממשית מהמציאות, לבוא ולהתקדם מהלב המדרגות שמיועד בינינו.
כן.
אבל למה זה נכון להגיד שהחסד, זה שהוא רוצה להשפיע על כולם ולהיטיב לכולם, ומלא גורם לזה שכולם שווים בינינו?
כי החסד שהוא מחבק, כן, אבל החסד, לא, עוד פעם, לקוטה שיכולה להיות קיימת בחסד, כמו שאנחנו רואים, שהוא קיצוני מדי. החסד בסופו של דבר בזה שהוא מחבק את כולם, מלטף את כולם, אז הוא גם קודם כל כלפי עצמו לא מעורר בו איזשהו צד של תביעה, וגם למציאות עצמה הוא נותן לה גם בצדים החלשים שבה להישאר כמו שהם, כי כל נקודה הכי קטנה של המציאות הוא מלא הערצה, מלא חיבה, מלא קישור עמוק אל כל המדרגות המסוימות האלה, למה שיתעלו? הנה, בא הרב הראשי הזה חיבק אותי, אני יכול לשאת כמו שאני. אין כאן אף צד של אמירה, הנה, תראה אותו, תתקדם גם אליו.
זה כבר יוצא של החסד.
נכון, נכון, זה השיגים של החסד, זה לא החסד, השיגים של החסד. זה השיג אחד של החסד שהוא מבט אותו בצורה, היא מבט אותו בצורה יותר מדי קיצונית. חיסרון שני של החסד, אומר המהר"ל, זה מתבטא בחטא של במה ידע כי ירשנה, שאין בו את מידת הדין. כי בסופו של דבר מידת החסד היא גם, זה התוצאה של הדברים, היא יוצאת מצב שבאיזשהו מקום היא לא מאמינה במציאות, כי היא מוותרת למציאות, היא מקבלת את המציאות כפי שהיא. כל עניין החסד זה לומר, למרות שיש הרבה יצורים ומללים מסכנים, אני ארחם עליהם, אני אגמול אתם חסד. הדבר הזה יוצר מצב כזה שבו אברהם, עם כל ההון הגדול שלו, לא מאמין בזה שהארץ, שהארציות מסוגלת לקבל את ההון הגדול של אברהם. במה ידע כי ירשנה? מי אמר שהארץ הזאת תהיה מסוגלת להכיל את ההון הגדול שלה ונמצא? הרעיון הרוחני שלו מאבד את הצד החוקי, את הצד המוחלט, את הצד האיתן, את הצד הזה שאומר שהמציאות עצמה טובעת את הגודל של אברהם. אם מידת הדין, עם כל הקושיות שבה, עם כל האיסורים שאולי מתלווים אליה, אבל היא מידה שהיא מאוד תובענית במציאות, אבל היא מאוד מאמינה במציאות. היא מאמינה שהמציאות עצמה היא יכולה להגיע לגדולות. היא לא מבטאת למציאות, היא לא נותנת למציאות להישאר כמו שהיא. היא כל מה טובעת במציאות להשתבח, להתגדל. אבל למה זה בא? לא בגלל שהיא חלילה אכזרית כלפי המציאות אותה מידת הדין, אלא בגלל שהיא יודעת שהמציאות יכולה להגיע למדרגות גדולות מאוד, שהעומק של הטבע הוא אלוקי, שהעומק של הטבע הוא שהוא שייך לגדולות ובצורות. מי ששייך למידת הדין לא יאמר במעדה כי ירשנה, לא יפקפק בעובדה הזאת שהמציאות עצמה, הטבע עצמו, הארץ עצמה, היא כולה קשורה לרעיון הגדול המיוחד הזה. דווקא המבט של החסד, יש בו צד מסוים לכן שהוא חסר את מידת הדין, חסר את הכרה איך הארץ עונה לקראת השמיים, איך המציאות עצמה יש בה את התביעה, את השייכות, אל התביעות הגדולות שלהם שייכים. מה שאולי הביטוי כאן, פעם שעברה, אולי זה נחשון שאל, מה זה הביטוי שמזכר במדרש שהפריז על מידותיו של הקדוש ברוך הוא, ככה זה מוזכר כאן במדרש, שאמר במה ידע כי ירשנה. חשבתי שאולי זה הביטוי הפריז על מידותיו, שיש את המידות של הקדוש ברוך הוא, שם הכל מופיע בצורה מידותית, בצורה קבועה, בצורה של טבע, ואברהם עם החסד שלו שייך להפרזה, שייך למשהו כזה שהוא משוחרר מכל המידות. אז יש בו משהו יפה מאוד, מלא חסד גדול על המציאות, אבל בסופו של דבר הוא חסר את החוקיות של המציאות, את ההכרה שהטבע של המציאות שייך לגודל אלוקי. מה שמעורר באברהם לכן את החששות שלו ומה ידע כי ירשנה, מה שיצא מצב כזה של אולי רצון גדול להיטיב המציאות, אבל לא להכיר שזה עומק המציאות, שזוהי טבעה של המציאות. והחיסרון השלישי של אברהם, שלא הכניס גרים תחת כנפי השכינה, כמו שהיה זרע יעקב, כולם תחת כנפי השכינה, שהוא חסר את מידתו של יעקב. יעקב מידתו שלמה. יעקב, בשורתו היא איך, דרך שתי הקצוות האלה של החסד והדין, יש גם איזו מעטפת כללית שאוחזת את כל המכיר בו. והחיסרון של אברהם, שלא הכניס גרים תחת כנפי השכינה, זה בעצם חיסרון ביכולת של אברהם להאמין במגמה אחדותית כללית, אחדות לא במשמעות של האחידות, של החסד, של הרצון לחבק את כולם, אלא אחדות כוללת, אחדות כזאת היא שמסוגלת להכיל בקרבה הפכים ולראות גדלות אלוקית שמתגלה דווקא דרך ריבוי של עושר הגוונים, איך כולם מוכוונים לנקודה גדולה אחת. להכניס גרים תחת כנפי השכינה זה לקבוע גישה של אחדות כוללת, של אחדות כזאת היא שדווקא דרך ריבוי הגוונים יוצרת אחדות יותר גבוהה, אחדות יותר גדולה. אבל אברהם שכולו עסוק באחידות, כולו עסוק במידת החסד, אז הקומה השלישית שמתגלית דרך יעקב של הרצון דווקא לקחת את שתי המגמות ההופכיות ודרכם ליצור תוכן חיים אחדותי יותר גדול יותר, שהוא זה שמלא יצליח להכניס גם גרים תחת כנפי השכינה, כל זה חסר מאברהם. מכיוון שרשאי, לכן מכיוון שמידת אברהם, מידת החסד, הרעיון של אברהם, יש בו מעצם היותו שייך לגילוי חיים הכרתי, פרטי, יש בו סיגים, אז עכשיו התהליך של העינוי, שהוא תהליך שיבוא ויזכך את הדברים, יבוא ויצבע גם מכוחות החיים הבריאים שכבר קיימים בנו, אבל יצבע מהם את הסרת כל החולשות שקיימות בהם, זה מה שמזכיר בדורות הרבה יותר מאוחרים את העבודה הזאת של העינוי, שתשחרר את כל החולשות שקיימות בתוך אותם דת חסד, ויופיעו את כל הדברים האלה בצורה הבריאה, המאוזנת, השלמה, שמכילה בקרבה גם את הצדדים האחרים. כן?
בהתחלה הוא אומר שהוא נקרא אחד, אברהם נקרא אחד. איך הרב כל פעם יודע להבדיל בין אחד שזה אחידות לבין אחד שהוא אחדותי? כי פה זה נראה שזה למעלת אברהם.
כן.
הפסוק זה למעלת אברהם.
זה די זה מעלת אברהם. מידת החסד היא מידה עליונה מאוד, אבל תסתכל מה שאומר במשפט הבא. וכל דבר שהוא אחד, הוא חסר.
כן, אבל זה אומר השם אחד.
כן, רק השם אחד. יש לה אחדות האלוקית, שהיא אחדות כוללת, ויש את האחדות של אברהם, שהיא אחדות חסרה. שהיא מציגה את הכל דרך בחינה אדירה, נפלאה מאוד, שנקראת אחידות. שהיא בסופו של דבר אומר שהכל, כולם אותו דבר. זה בצורה, שבצורה פנימית יש בה הרבה דבר גדול, דבר מיוחד שאותה אברהם בא לבשר בעולם. אבל היא חסרה את הכרת הדרגתיות של המציאות, שתצבע במציאות התגדלות, והיא חסרה את הטיפול בכל הקומות העמוקים של המציאות, ומלא את האחדות האלוקית, היא סוף סוף תהיה חסרה במדרגה הזאת של אברהם. כל הדברים האלה ממש בקצרה, כבר אני ממש כבר מאחר, הם מושלמים בפירוש. אז בעצם אמרנו שהמהר"ל בדרך שלושה פירושים הסביר את שלושת הדעות בחז"ל. הקומה הראשונה של חיסרון באמונה שהסביר אותם למה צריכים גירות, הקומה השנייה של חוסר האיזונים בין קבוצות החלקים השונים של המציאות שהיא קשורה למדרגת העבדות, ומדרגה השלישית שברעיון של החסד של אברהם עם כל השיגים שבו שהיא מזקיקה את מדרגת העינוי. המהר"ל בסוף הביא פירוש רביעי שהוא בעצם מסכם את כל שלושת הפירושים הקודמים, שהוא אומר שבעצם שלושת האמוראים שהוזכרו בסוגיה בזה גופה, לא יודע אם לחלקו או הציגו את הצדדים השונים, שאמורה אחד מציג את סוגיית העבדות, אמורה שני מציג את סוגיית אחד את הגירות, אחד את העבדות ואחד את העינוי. האמירה של לא הכניס גרים תחת כנפי השכינה, וכאן המהר"ל כאן עכשיו מסביר את הגירות וחידוד נוסף שאולי לא מספיק חידדנו אותו, שמה שאברהם עושה הנגיעה בתלמידי חכמים, אומר המהר"ל שתלמידי חכמים ועניינם הוא להיות גרים, עניינם הוא להיות תלושים מן המציאות. הם, כל תפקידם הוא להראות איך המציאות לא יכולה להישאר בהווה, אלא איך היא צריכה להיות מילת געגועים אל העתיד. זה באיזשהו מקום התפקיד של אנשי רוח וכל אומה ואומה, לעורר באומה תמיד את התביעה אל העתיד, שהאומה לא תשקוט ולא תנוח, אלא כל הזמן יהיה לה את המבט שלה לעתיד. לכן אומר המהר"ל, שתלמידי חכמים יש להם מידת גרים, שנאמר, מפני שיבה תקום עדת הבני זקן וחרגור יתחגר. כי הם, תלמידי חכמים, אנשי רוח, במהותם הם תמיד לא מרגישים טוב, תמיד יש להם געגועים ליותר. אם אברהם לא נותן מקום לגעגועים האלה באומה, לא מכבד את אותה מדרגה של תלמידי חכמים, אז המציאות עצמה צריכה להיות גרה, אז המציאות עצמה צריכה לעבור תהליכים ארוכים מאוד של גרי יזרחה 400 שנה, שהמציאות עצמה תכיר בעובדה הזאת שהיא לא הגיעה לחוף המבטחים שלה. אז כנגד מה שאברהם לא נותן מקום בריא לגעגועים, הגעגועים מקבלים את הביטוי שלהם בצורה הקשה דרך הגירות הגדולה של 400 שנה. וכנגד החיסרון השני של שאברהם אמר במה עדה כרשנה, אומר המהר"ל, כאן החיסרון של אברהם הוא במידת הדין. מידת הדין, כמו שאמרנו, היא התביעה של המציאות, ההכרה שהמציאות היא לא יכולה להישאר דודה ונטבעת לגודל, מה שמצד אחד נותן ביטחון שהארציות בסופו של דבר תתאים את עצמה אל השלמות האלוקית, אבל אם אברהם חסר את אותה מידת הדין, אז הביטוי של הדברים הוא בעבדות, שעבדות, כמו שהתארנו בעבר, כל עניינה, עבדות זה גם, כמו שאמרה, אל תבין דבר, זה קשור למידת הדין, שעניינה היא תביעה, עניינה היא אל תשארו קטנונים, אלא תתבעו גודל. והחיסרון השלישי של לא הכניס גרים תחת כלפי השכינה, שהוא באיזשהו מקום נתינת מקום לכל מיני סיגים המציאות, שיש, שהמציאות היא לא כולה שלמה, לא כולה אלוקית, אלא יש חלקים חסרים שקיימים בה, אז כנגדה באמת גם בנפש יש צדדים חסרים שזוקקים את העיבוד הקשה של העינוי שיסירו את כל הסיגים. יש חיסרון של הגירות שקשור לזה שאין געגועים למציאות, אז המציאות בעל כוחה מתגעגעת 400 שנה. יש את החיסרון שאין תביעה גדולה מן המציאות במידה כרשנה שהפריד על מידותיו, אז זה מתגלה בעבדות גדולה שתעורר כבר את התביעות לדבר מאוד מקסימלי. ויש את החיסרון השלישי של תפיסת מציאות שיש בה סיגים שאין מה לטפל בהם, היא עצמה זוקקת עכשיו תהליך של עינוי שיטפל באמת באותם סיגים שנקבעו כתוצאה מהדבר הזה. טוב, בעזרת השם.